שניים, שניים. טוב, שלום וערב טוב. שלום וערב טוב. לא, זה טעות. יש לי עוד שיעור יפה, אבל לא היום.
הנה, זה גם לך.
טוב, אנחנו מתחילות. קודם כל, ערב טוב וברוכות הנמצאות. ב', נהניתי מאוד מהשיעור של עינת. מאוד, זה הסבר כל כך יפה. תודה. הסבר כל כך יפה. ממש נהניתי. ג', יש לי בעיות עם הנהג שלי. אני מבקשת מכם עזרה. אני טיפוס קצת משתדלת כל החיים שלי להיות מסודרת ומדויקת, אבל יש לי גם טבע שאין לו גבולות. אז שיעור ואנחנו קצת ככה מתחממות ואני מתחממת, אז אני שוכחת קצת את הזמנים. על כן אני מבקשת מכם שבחמישה לתשע אתם פשוט תגידו לי, עם כל הכבוד שיש לנו אלייך, יש לנו, אין לנו, לא משנה, בבקשה להפסיק את השיעור ולרדת אל המונית.
אז תעזרו לי.
הוא התעצבן, היה לנו עניין שלם.
הוא ברח בכלל.
הוא לא ברח, הוא הלך הצידה, הוא חושב שיש לו רפורט, וזרקו עליו אבנים, אני לא יודעת מה.
שכחתי להגיד לו לבוא לרחוב הרב נורוק.
אני אמרתי לו. אנחנו נסענו עכשיו לנורוק, הוא רצה לראות איפה זה בדיוק.
היופי, תודה רבה.
אז כשאנחנו נרד מהשיעור, אז חברות שיורדות לקומה אפס, אתם תרדו איתי, שאני לא אתבלבל, ואני ארד במעלית לאפס, והנהג יחכה לי שם. אז הוא לא יחכה על הכביש הראשי, הוא יחכה פה.
פחות בעיה.
אז גם הבעיה איפה לחכות לי, וגם הבעיה בשעה לחכות לי. אז אתם בבקשה תעזרו לי. אם אני אתבלבל ולא ידע לצאת בזמן, תגידו לי די.
שרתי שעות.
בסדר, את נהדרת. תשמרי עליי. השיעור שלנו מוקדש היום לכבוד יום ירושלים, שיחול בעזרתו יתברך באופן התאריך, זה ביום שישי, אבל בפועל יחגגו השנה ביום חמישי, נכון? אז לכבוד זה יהיה השיעור שלנו. ויש לי שני קטעים יפים שאני מזדהה איתם של הרב קוק. אחד מצאתי בספר מועדי הראייה של הרב נריה, ואחד מצאתי בספר חזון הגאולה של הרב קוק. דווקא ספר לא כל כך ידוע, אבל יש לי אותו בבית ומצאתי שם את המאמר הזה. ואתם תראו ששני המאמרים שאני נקרא היום הם בעצם אותה נקודה בדיוק. לא יהיה לכם בלבול ברעיונות, זה יהיה מאוד מאוד מסודר. נתחיל ברב נריה, כי זה הרבה יותר פשוט וקל להבנה. כי למעשה זה לא דברים של הרב קוק, אלא זה עיבוד. זה עיבוד של הרב נריה לשיחה שהוא שמע
מהרב... זה הכוונה לזה?
כן. תחליפי דף, תחליפי דף. אנחנו נתחיל ברב נריה. הרב נריה שמע את השיחה מהרב קוק, זצ"ל, והוא אבל מביא אותה בלשונו. ולשונו של הרב נריה יותר נוחה ומובנת לנו. בסדר? אבל מבחינה רעיונית זה הרב קוק. שם המאמר הוא מבשרת ציון ומבשרת ירושלים. וכך כותב הרב נריה בספרו מועדי הראייה. בשיחת קודש הסביר מרן הרב זצ"ל שמהלך בשורות הישועה והגאולה מתברר מתוך דברי חזונו של נביא הנחמה. מי הוא נביא הנחמה?
ישעיהו.
נכון. ישעיהו כותב בפרק מם, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. הרימי אל תיראי.
טעות זה כתיב.
מה
אל בעין.
אל תיראי.
כתוב פה בעין.
זה טעות. אל תיראי. זה פסוק בישעיהו. זה מילים של הרב נריה, אבל זה הרעיון של הרב קוק. מדוע פונה הנביא ואומר למבשרת ציון שתעלה על הר גבוה, ואילו למבשרת ירושלים הוא אומר רק הרימי בכוח קולך? זאת אומרת, כאן יש כבר איזה דיוק שנשים עליו, נשים לב אליו בפסוק. אני לא יודעת אם אילולי הדיוק של הרב קוק, אם הייתי שמה לב כשקראתי את הפסוק בישעיהו. כתוב כאן ככה, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. יש לנו כאן, זאת אומרת, ציון וירושלים נקראות בשני שמות, יש ציון וירושלים, והפקודה או ההמלצה לכל אחת מהן היא קצת שונה. זה דומה, אבל זה קצת שונה. מה השוני? אצל, על מבשרת ציון כתוב, על הר גבוה עלי לך. נכון? ולמבשרת ירושלים מה הוא אומר? הרימי בכוח קולך. זאת אומרת, למעשה זה דומה, גם ציון וירושלים זה דומה, וגם רואים שהוא מבקש שזה הכל יהיה יותר גבוה. אבל בכל אופן, בדיוק במילים, רואים שהגבוה הזה מתחלק לשתי הגדרות. הגדרה אחת היא לעלות על הר גבוה, והגדרה אחרת היא להרים בכוח את הכל. הבנו? זאת השאלה. ואמר הרב זצ"ל, ציון מסמלת את המלכות בישראל, וירושלים את הקדושה בישראל. אז קודם כל הוא מלמד אותנו שציון וירושלים זה לא מקבילה מדויקת, אלא ציון יותר מתייחס לצד הגשמי של מלכות, וירושלים יותר לצד הרוחני של קדושה. כבר קיבלנו שיעור ראשון. והנה, מבשרת ציון, התנועה הציונית השואפת להחזרת המלכות בישראל, לישראל, היא משמיעה את קולה בכוח. שומעים את קולה מעל במות העולם. אבל איך מדברת הציונות החילונית? היא רק תובעת מה בשם זכות ההגדרה העצמית של הלאומים, כמו כל הגויים המדברים על זכותם לעצמאות, לשלטון בארצם, כמו שדיברו הפולנים, הליטאים, האסטונים וכולי. היא עומדת עם כולם במישור הרגיל. זאת אומרת, הוא מסביר את הקריאה הלאומית הציונית, כמצד אחד זה קול גדול, היא משמיעה את קולה בכוח, אבל המעמד שלה, המקום שהיא עומדת, הוא מקום לא גבוה, הוא מקום בינוני. זאת אומרת, מה באנו ואמרנו? גם לנו מגיע. לכל הגויים מגיע המדינה, לכל הגויים מגיע עצמאות, גם לנו מגיע. אנחנו עם ככל העמים, וגם לנו מגיע עצמאות, מדינה, מלכות, זהות. בסדר? ככה עשתה הציונות החילונית. נכון, נכון, כי אנחנו מדברים בשם העצמאות והמדיניות והממלכה, אנחנו לא מדברים בשם השם אלוקים צבאות. אבל שימו לב להגדרה, הכל הוא בכוח, אבל המקום, העמדה היא בינונית. כן, נכון? כמו כל הגויים המדברים על זכותם לעצמאות, לשלטון בעצמם, זה לגבי הציונות. לעומת זאת, מבשרת ירושלים, שהיא מדברת על החזרת הקדושה לישראל, הרי כבר אמרנו בפתיח שירושלים זה קדושה, ציון זה מלכות, ירושלים זה קדושה. הקדושה, היא מדברת על, מבשרת ירושלים מדברת על החזרת הקדושה לישראל, על תקומת עיר הקודש והמקדש, היא עומדת על מקום, על הר גבוה, זה נכון. היא כבר עומדת על הר גבוה. כן. היא עומדת במקום הנכון. דבריה ממקום קדוש יהלכון. היא מדברת בשם השם. אולם היא חלשה מדי. קולה אינו נשמע. היא כאילו יראה להרים את קולה. זאת אומרת, הקדושה מצד המעמד שלה היא במקום גבוה. אבל הטון דיבור שלה הוא קצת ביישני, הוא קצת חלש. הוא קצת מתנצל, כולנו יודעות את זה. מה קורה לכולנו כשאנחנו צריכות לדבר על מלכות, על שלטון, על מדינה, על עצמאות, על זה? ומה קורה לנו כשאנחנו צריכים לדבר על אמונה ועל תשובה ועל קדושה ועל מקדש? רגע, אני רציתי להסביר שזה, אנחנו מבינות את התחושה הזאת. אנחנו חזקים בלדבר על הדברים המקובלים בעולם, ואנחנו ביישנים או צנועים או ענבים. יש איזה שיר נורא יפה ששרים, ענבים ענבים,
הגיע הזמן גאולתכם,
ואם אתם מאמינים ראו באורי שזורח. אתם ביישנים קצת, ענבים. הוא לא כועס עליהם, אבל הוא אומר להם, חבר'ה, אתם ענבים מדי. אתם, האור כבר זורח, ישראל כבר בזמן גאולה, מתביישים להגיד...
לא מדליקים אותם מספיק מהר.
כן, לא, מתביישים להגיד את המילים האלה. אלה מילים של קדושה, מילים של תורה, מילים של אמונה, אומרים אותם יותר בצניעות. אנחנו מכירות.
זאת שהיום זה משתנה לטובה.
ברוך השם.
אתה רואה שינוי.
נכון, עבר זמן מהרב קוק עד היום. אני מרשה לנו לדבר. אז הבנו את ההבדל. אני חוזרת עוד פעם ככה. ציון, שזה מלכות, זה עומד במקום גבוה, לא, זה עומד במקום
בינוני,
אבל זה מדבר חזק, אוקיי? ירושלים, שזה מדבר ממקום גבוה, זה בכל בינוני, בכל חלש.
למה?
כי עכשיו רק דיברנו קצת בינינו.
ירושלים היא עצם המקור.
כן, ותראי אותך, תראי אותי ואותך בשיחה עם אנשים, כמה אנחנו יכולים לדבר על עצמאות ועל מדינה ועל ארץ ישראל, פפה, אנחנו יכולות לדבר, יש לנו פה. אבל כשיגידו לנו אמונה, קדושה, מקדש, אתם יודעים מה, אני עכשיו אתקוף משהו שאני מתאפקת לא לומר אותו הרבה. חבר'ה שלנו, קרובים מאוד מאוד, מפחדים מהמקדש, זה מדי גבוה, זה מדי קדוש. אז יש להם, איך הם קוראים לזה שם? הם קוראים לזה שם מורה מקדש. מה זה מורה מקדש? זה חולשה. טוב, סליחה, סגרו סוגריים. נתתי עכשיו בשיניים, אוקיי?
הבן שלי לא יגיד את זה.
מה?
הבן שלי לא יגיד את זה.
מה הוא לא יגיד?
הבן הצעיר. הוא אומר, זה הלב שלנו.
יפה. אז כי הוא קיבל חינוך.
אם זה אנחנו הולכים, וכל העם הולך איתנו.
נכון, אבל העם בינתיים הולך איתנו למלחמה, לניצחון, למדינה, כן. למקדש. בואי, זה תהליך. בואו נמשיך. ולכן, פונה הנביא למבשרת ציון. שימו לב, הגברת ראשונה היא מבשרת ציון. הוא פונה למבשרת ציון ואומר, מדוע את עומדת שם למטה יחד עם עמים אחרים ומדברת בשם הרעיונות הרגילים של הגויים? עלי על הר גבוה, דברי בשם השם, בשם הבטחות התורה, בשם חזון הנבואה. זאת אומרת, הוא אומר ככה, אתם מדברים חזק, אבל אתם מדברים בצורה רגילה, רדודה, מתקבלת על הדעת. תראו, מה אתם הולכים רחוק? אפילו כשנדבר אנחנו בינינו, או עם חילוניים, זה קשה להזכיר את שם השם בגאון. מדברים על הדברים המקובלים שמתיישבים על האוזן, על הדברים המיוחדים, שזה סגולת ישראל, עם ישראל, קדושת ישראל, קדושת המקדש. אנחנו קצת יותר ביישנים. כן. אז לכן למבשרת ציון מה אומרים?
לכן הרימי...
לא, צריך להגיד להם, לכן צריך להגיד להם ככה. את נהדרת. יש פה מחמאה גדולה. מבשרת ציון הוא לא שולל אותה. מבשרת ציון, את נהדרת. את מבשרת את ציון. את מבשרת את הגאולה. את מבשרת את המלכות. את מבשרת את הציונות. את מבשרת את העלייה לארץ. את מבשרת את כל התהליך הגדול של הקמת מלוכה. נכון. אבל את חלשה עדיין בצד הרוחני. אז מה הוא מבקש ממנה? תעלי.
לא הרימי.
לא, תעלי
על הר גבוה. תדברי במושגים, תגידי, אל תגידי אנחנו עם כמו כל העמים, לפולנים מגיע, לאסטונים מגיע, לזה מגיע, לזה מגיע וגם לנו מגיע. זה הצטדקות. תגידי, עם ישראל חוזר לארצו המובטחת לו על ידי הנביאים ועל ידי התורה הקדושה, והוא חוזר הביתה והוא יקים בה את המלכות האמיתית. ככה תגידי. תעלי על הר גבוה. זה למבשרת ציון. אבל יש לו גם נזיפה למבשרת ירושלים. ואני רוצה שתקשיבו טוב, כי גם פה אנחנו קצת דפוקים. מה היא מבשרת ירושלים? גם מבשרת ירושלים צריכה לחטוף מנה. מה מבשרת ירושלים צריכה לשמוע? וחוזר ופונה ישעיהו הנביא אל מבשרת ירושלים ואומר לה, מבשרת ירושלים, מבשרת הקודש והמקדש, את אמנם עומדת במקום הנכון, את דתית, את דתית, את מאמינה, את רצינית, את עמוקה, את מדברת בשם השם, אבל אין שומעים את קולך, ועל כן הרימי בכוח קולך, הרימי, אל תיראי. להתחיל לדבר בשפה קדושה, להתחיל לדבר בשפה דתית, להתחיל לדבר בשפה אלוקית, בשפה אמונית. זה המנה שצריכה לחטוף מבשרת ירושלים. עכשיו הרב קוק כידוע אוהב את שניהם, הוא אוהב את מבשרת ציון, הוא אוהב את מבשרת ירושלים. זה לא שאחד טועה ואחד לא טועה, זה שתי שליחויות. השליחות של התנועה הציונית הייתה להרים את הדגל, שאות ציון, הנס ודגל, דגל מחנה יהודה, אוקיי? זה היה...
חזון הגאולה הוא כאן מדבר.
זה עוד לא חזון הגאולה, אנחנו בדף הקודם. חכי, את לא בדף הנכון. אין כאן ביקורת שמישהו טועה ומישהו צודק. הוא רק אומר ששני הפלגים תפסו צד אחד חזק וקצת פספסו בצד השני. מבשרת ציון היא עשתה את זה בכל הכוח והאיזוז, והרב קוק בעצמו עוד לא יודע כמה שהיא הצליחה. הוא עוד לא יודע. הוא לא ידע עד כמה המבשרת ציון הוא חזק. יש לנו מלכות, יש לנו מדינה, יש לנו עצמאות, ובתקופה שלנו יש לנו בכלל שזה מעמד אדיר, אדיר לאן שהגענו, מבחינת גבורה, ניצחון, מלחמה, מלכות יש. אבל החיסרון הוא שחסר עוד ההר גבוה, לדבר בשפה יהודית, לדבר בשפה אמונית, בשפה דתית, בשפה של הנביאים, בשפה של חזון הגאולה. צריך לדבר ככה, לא רק עם ככל העמים. כן.
אז איפה הפסוקים משיר השירים שמוזכר שם, אל תעירו ואל תעירו אותה ועד שתחפץ?
יפה, זו שאלה נכונה.
וזה אולי אנחנו מאופקים.
לא בגלל זה אנחנו מאופקים. מי? את מתכוונת הדתיים? הדתיים.
כן.
הדתיים.
כן.
ולמה הציונים הם מאופקים? לא, והפוכים. ולמה?
הציונים.
כן. לא, זה ברור. כי חסר להם אמונה, וחסר להם תורה, וחסר להם דבקות, וכל זה. נכון. שני הצדדים, תקשיבי, שני הצדדים, אומר הרב קוק, הם בסדר, הם עושים את שליחותם החשובה, אבל יש בהם קצת חיסרון והם צריכים להתקדם, נגיד ככה, להתקדם, צריכים חיזוק. הציונות צריכה יותר ויותר להיות, נקרא לזה, דתית, קודש דתית, והקדושתיות צריכה להיות קצת יותר ציונית. הקדושתיות צריכה גם להבין את השילוב הזה של קודש וחול, של מלכות וקדושה, של מלכות והר הבית, וזה שתי השפות האלה ביחד.
אני חושבת שיש, ואני אומר שהיהדות היא יחידה ומיוחדת
בשילוב הזה,
כי היא לאומיות.
נכון.
היא לאומיות.
נכון.
זה לא דת במובן של דת. זה אני לוקחת מהרב שרקי שאני לומדת אותו, והוא אומר שההבנה הזאת של הלאומיות חסרה, והוא בכלל אומר גם שהיהדות היא לא דת. אז זה משהו אחר, כאילו הוא מסביר את זה, שדת היא כשדברים כשדברים ניתנים מלמטה למעלה, כלומר שבן אדם עושה לו אלוהים ואז הוא מחליט גם איך לעבוד את האלוהים שלו.
טוב, בואי ניכנס לעומק. אני מבינה שיש לו רעיון.
המצוות מגיעות מלמעלה, מלמעלה למטה. התורה מגיעה מלמעלה למטה. אבל העניין הזה של הלאומיות, אני חושבת שזה דבר שלאומות העולם מאוד קשה לקפוץ. את העניין הזה שאנחנו לא דת, אנחנו לאום, ולכן הארץ היא שלנו, וגם בפנים, אולי בתוכנו, יש חלק שקשה להם להבין את זה.
שני הדברים קשים, בואי נסכם, שני הדברים קשים. בואי נגיד בשפה המקובלת לנו, אנחנו דתיים לאומיים, בסדר? זה אמנם ז'רגון, רק אנחנו דתיים, לא בשיעור של רב שרקי. מה זה דתיים לאומיים? זה השילוב, זה השילוב של אמונה וקודש ואלוקים ו
הלאום,
הצד הגשמי, הצד הגשמי, בניין מלכות, בניין מדינה, בניין עצמאות, מלחמה, ניצחון, התיישבות וכולי וכולי וכולי. השילוב של שני הדברים. זה לא בדיוק הרעיון. אני מבינה שהוא רוצה להגיד איזה רעיון. זה לא משנה עכשיו, אני לא הולכת ללמוד את הרעיון שלו. אני אומר את הרעיון של הרב קוק. אני אגיד עכשיו, מסכמת את הרב קוק. הרב קוק טוען שמבשרת ציון ומבשרת ירושלים זה באמת מקביל, אבל זה הדגשה על נקודה אחרת. ציון מדגישה, מבשרת ציון מדגישה את הצד הלאומי, גשמי, ממלכתי, מדיני. ירושלים מדגישה את הצד הקדושתי, הדתי, האמוני, מה שאתם רוצים, האלוקי. בסדר? ושני הצדדים צריכים שיפור. שיפור. הציונות צריכה להבין שזה צד, זה צד לאומני על בסיס קודש. והקדושים צריכים להבין שהקדושה הזאת היא לא מנותקת מהאדמה. זה כל אחד צריך לעבור פה איזה שיעור.
כן.
זהו, זה אני מקדישה. זה לא כתוב לכבוד יום ירושלים, אבל אני מחליטה שזה שיעור נהדר ליום ירושלים. שיעור נהדר. עכשיו, מצאתי בחזון הגאולה, עוד ספר של הרב קוק, מאמר אחר, ותכף תראו שזה בעצם יגיד לנו אותו דבר. אנחנו קוראות, כן.
הספר קוראים חזון הגאולה?
כן, כן. את לא מכירה אותו, כי הוא לא ידוע הרבה.
הוציא אותו
הוצאה אחת, ובחוץ לארץ זה יצא נדמה לי.
לנו יש את זה, כנראה מי ש...
מה?
לנו יש את זה, כנראה מי ש...
גם לי יש את זה בבית. גם לי יש, גם מצאתי את זה. זה ספר נהדר. כן, ולא מכירים אותו.
לא, הפיסו עוד פעם.
כן, את חזון הגאולה. כן. עכשיו בחזון הגאולה מצאתי מאמר, תכף תראו שאני לא מבלבלת לכם את השכל, אתם תצאו עם אותם שני יסודות במאמר אחר, וזה אותו הרב קוק. קדימה. שתי מתנות, אני מסתכלת על השעון כבר מרוב שאני מפחדת. כן, אבל לא אפסיק באמצע משפט, גם אני בן אדם.
לא, סיכמתי איתו שגם רבע שעה זה בסדר גמור.
ואני סיכמתי איתו שאני אעשה תשובה, אני סיכמתי איתו שאני אעשה תשובה, ואני אשתדל שזה לא יקרה ברמות כאלה. קצת זה יכול לקרות.
זה לא סותר, זה הצד המעשה, זה הצד הקדושתי.
שיהיה ככה. קדימה, אנחנו קוראות את המאמר חזון הגאולה. המאמר נקרא קדושת הארץ.
ולמעלה הרב קוק.
כן, וזה חתוך שמה, חיבת ירושלים קוראים למאמר. זה חתוך לכם. קדימה, אתם איתי? אנחנו תסות. שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים. עיר מקדש מלך. שימו לב, הוא כבר קורא לה בהתחלה, הוא מגלה לנו שירושלים היא עיר מקדש מלך. הוא קורא כאן כבר גם את המילה קדושה וגם את המילה מלכות. בדיוק ברור מה שקראנו עכשיו. גאון הקודש וגבורת החיל. אתם שומעות? גאון הקודש וגבורת... אני כבר מדגישה את התורף של המאמר הזה. גאון הקודש, הכוונה, הקודש צריך להיות...
בגאון.
נכון. אבל גם גבורת החיל. גבורת החיל זאת אומרת להעריך ולהבין ולהוקיר ולכבד את גבורת החיל. שזה חסר לכמה מאחינו... שיש בהם אולי קדושה, אבל אין בהם מלכות. מה? נכון, 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 אבל בואי לא נשמיץ. בואי לא נשמיץ. מעת אשר חרבה עירנו ושבית מקדשנו, נוטל כבוד מבית חיינו, נחשכו לנו שני המאורות הללו. אומר הרב קוק שמבחינה היסטורית שני הדברים ירדו, ירדו בהיסטוריה. גאון הקודש חדל תת את כוחו. אור הנבואה האלוקית הוא עם. רוח הקודש פסק, וחשכים הלכנו נודדים בגויים. כן? זה המצב הרוחני.
משורר, משורר.
באו, איזה משורר. אנחנו אפר על ידו. גבורת החיל חדלה גם היא לעומת זה. נתדלדל כוחנו, ויננו כצללים נהלכים, נהלכים בארצות נחר. איזה גבורה ואיזה חיל. פעם אמא שלי הייתה אומרת, הנה מיטת, אמא שלי ככה הייתה אומרת, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. למה צריך 60 גיבורים? כי הם מגיבורי ישראל. אז צריך 60. זה, אנחנו חלשים. הבנתם? זה היה מין בדיחה כן, כזאת.
היום לא.
לא, היום לא, לא, היום לא תבינו את הבדיחה הזאת. זה היה בדיחה גלותית. 60 גיבורים, כי מגיבורי ישראל, גיבורי ישראל הם לא גיבורים הרי, הם חלשים.
אבל היום זה לא.
ברוך השם, ברוך השם.
אבל כשאתה אומר בארצות נחר, הוא מתכוון...
גלות.
פה בארץ.
לא, 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 הוא אומר בפירוש. הננו כצללים בארצות נחר, אפילו אם זה בארץ ואפילו אם זה לא בארץ, כמה כוח יש לנו פיזי. ככה היינו. שתי המתנות האלוקיות הללו, הקדושה והגבורה, אתם עכשיו מבינות את שני המושגים, נכון? הקדושה והגבורה, שאין קץ לזיוון ותפארתן, ביותן משולבות שתיהן יחדיו. ניתקו זו מזו, וכל אחת בפני עצמה נתדלדלה, דלדול אחר דלדול, עד אשר מחשקת הגלות המנובלת, נדבקו בנו תומעת כפירה, כפירת אלוקות. כפירת אלוקים תחת גאון הקודש, ורשלנות ומורך לב תחת גבורת החיל. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מצטיינים בשני ההפכים. במקום גאון קודש יש תומעת הכפירה, ובמקום גבורת החיל יש רשלנות ומורך לב. בשני הצדדים אנחנו... שוב, זה לא מדבר עלינו היום, ברוך השם שאנחנו לא מסכימות עם זה, כי אנחנו רואות דברים אחרים, ברוך השם, ברוך השם. זה מה שקרה לעם ישראל, ושני הנגעים המערערים הללו הולכים ומלפפים אותנו ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. כלומר, אנחנו יורדים בשתי הרמות, ברמה הרוחנית וברמה הגבורה הפיזית. וכאשר שבו פליטי חרב מאויב אל נווה רבצם, והוא כבר מתכוון להתחלת הציונות, ואור תחייה נגע עליהם באור כהה אשר לא יכול לגרש את הצללים. זאת אומרת, יש כבר אור תחייה, אבל זה אור תחייה עמום, עמום. באו כרוכים יחד עם מרפילי תואר של תחיית רוח והתעודדות לאומית, תומעת הכפירה והטמטום מעבר מזה, והרשלנות ומורך הלב מעבר מזה. ויפיצו בקרבנו מחלות שונות. זאת אומרת, עם ישראל חולה היום. אומר הרב קוק לפני 100 שנה, יותר מ-100 שנה. לפני יותר מ-100 שנה, אומר, אנחנו דפוקים בשני הדברים. גם בצד הרוחני וגם בצד הלאומי. אלה שני אבות התומעה שהובאו לארץ השם מתומעת אור הגויים. ארץ הגויים. ויעבטו את נתיבות חיינו. כאלה אנחנו, אבל אנחנו לא כל כך אשמים. זה הבאנו את זה מהגלות. את שני הדפקטים האלה.
לאושרנו.
מעט הוא שהתפשט המדווה על שתי המחלות ביחד באיזו שיאה מסיעותינו. זאת אומרת, עכשיו הוא נושא לנו איזשהו ניתוח, והוא מראה לנו שלמעשה לא עבדה תקוותינו, ושני הדברים הללו הם קיימים, אבל לא בצורה מוחלטת. על פי רוב, אומר ניתוח כזה, על פי רוב נגועי סילוק שכינה חולי הכפירה הם פחות נגועים במחלת הרשלנות ומורך הלב. זאת אומרת, יוצא ככה שיש חבר'ה שחזק אצלם הגבורה והפיזיות וללות הרצה ולליישב וביטחון וצבא פפה פפה, יש בהם את זה, אבל הם נגועים בסילוק שכינה וחולי כפירה. ולעומת זאת, הנגועים ברשלנות ובמורך, זה הוא מתכוון לכאלה שהם אולי קדושים, אבל
חנונים.
חנונים, כן. חלשים, רחוכים. עוד ניכרים בהם סימני החיים של גאון הקודש, אם אמנם בשניהם רק צללי חיים אנחנו רואים. זאת אומרת, זה הכל כמעט, זה קצת, אבל זה לא מושלם. אבל למרות מראות נגעים הללו, לא חדלה נשמת אלוקים החיים החיה בקרבנו לפעול את פעולתה. זאת אומרת, לא להתייאש. שני הדברים האלה קיימים והם עוד יתרוממו. התחייה הראשונה, אשר הלכה צעדים תפופים ומדודים, מרובי הפסקות וסירובים, הוא מתכוון לעליות שונות שהיו על ארצה, מתקופת הגר"א ורמב"ן וכל מיני עליות קטנות פה ושם, היו ניסיונות, וזה צלח ולא צלח. התחייה הראשונה אשר הלכה צעדים תפופים ומדודים, מרובי הפסקות וסירוגים, מעת החל היישוב הישן, לא נקטע ממורך לב. עדיין, גם אותם שרצו לעלות הארצה, לא היו כל כך גיבורים. זה לא כמו החיילים שאנחנו רואים היום. אבל חיי נקודות הקודש היו בה במידה ידועה. זאת אומרת, העליות הראשונות יותר מצטיינות.
והתחייה היא חדשה.
לא, רגע, חדשה, חכי רגע. רגע, רגע, רגע. הוא רוצה להגיד שהעליות הראשונות של חסידים
ומתנגדים, עליית תלמידי הגר"א.
תלמידי הגר"א, כן, וכאלה. היה בהם נקודות הקודש במידה ידועה. היו רובם דתיים. בדרך כלל היו רק דתיים. אבל הם לא נוקו ממורך, הם עוד לא היו גיבורים גדולים לעשות כאן מדינה. והתחייה החדשה, זאת של עכשיו, הוא אומר עכשיו, אנחנו
חלוצים,
קוראים את זה,
חלוצים.
החלוצים שלפני 100 שנה, התחייה החדשה, שהחישה מעט את צעדיה, זאת אומרת, היה כאן התקדמות מאוד גדולה מבחינת הציונות, לקחה לה למנה איזה נצנוצי חיים של עוז, קצת הם גיבורים, אבל לא יכלה להכחיד את הרכב הפנימי המחלה את זה שמבלעדיו לא תוכל לנו כל עוצמת רוח ליתן פרי תנובה. זאת אומרת, לא מצליחים לאחד את שני הדברים, גם גבורה וגם גאון הקודש. לא הלך, הולך, אבל קצת, לא מספיק. אמנם, עכשיו כאן הסנגוריה הגדולה של הרב קוק, שאני רוצה במיוחד להקשיב לה באופן אישי. אמנם לא נגעי נשמה הם מראות נגעים הללו. נגעי אור המה. הרב קוק מלמד סנגוריה שאותם חלוצים וציונים שבונים את הארץ וחסר בהם את הקדושה, בוא נלמד עליהם זכות. זה לא נגעי נשמה, הם לא פסולים, הם לא טועים לגמרי, הם פשוט יש להם נגעי אור, זה נגעים יותר קלים, משהו חיצוני, נגעים קלים אבל לא מוחלטים. תזכרו את הסנגוריה הזאת. בתוכיות נשמת עם קדוש, כמו שאת אמרת, צריך לזכור את סגולת ישראל, ככה אמרת בשיעור.
נשמת אלוקים.
נכון. בתוכיות נשמת עם קדוש, נשמת אלוקים חיים בוערת בעוז גבורתה. גם החילוני הכי גדול וגם הציוני הכי גדול שהוא לא דתי, בתוכו בוערת נשמת עם קדוש, נשמת אלוקים חיים בוערת בעוז גבורתה. ואף על גב, בלית בהו הימנותה יקרו בני. יש ביטוי כזה בחז"ל, שאפילו שאין בהם אמונה, הם נקראים בנים. הם נקראים בנים. אנחנו מכירים את הסנגוריה הזאת של הרב קוק. ובמקום יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. הם בני אל חי, הם לא מתנהגים בסדר, הם לא נוהגים בסדר, הם לא עושים בסדר, אבל בתוכם יש נשמה. ורוח התחייה בהגיעו בשערי ירושלים כבר ידע את אשר לו. הוא יכיר שכבר הגיע לו, מה? לא קרה?
התור,
לעמוד על רגליו החן. הגיע השעה לנער מעליו בבת אחת את שכחת השם ואת הרשלנות גם יחד. שני הדברים צריכים חיזוק. אנחנו צריכים גם לא לשכוח את השם, אבל אנחנו גם צריכים להיות גיבורים. שני הדברים. ולשוב ולקבל את שתי המתנות הטובות משולבות יחד. הקדושה והגבורה בחוברת. גאון הקודש וגבורת החיים. זה הכל. אני חושבת שזה בדיוק, אני רק מסכמת.
אני רק רוצה, תני לי שתי דקות לספר סיפור.
בטח.
בשבת, את היית, נכון? סיפר הרב אריה שטרן. שהוא יושב, לא, לא, לא
זכור,
לא,
לא,
לא, לא,
אבל השבוע נפטר
הרב
אריה שטרן. אבל זה אריה שטרן אחר.
מישהו אחר, אתה רוצה?
הוא היה אצל דליה דנינו, יש שיעורים בשבתות.
אני לא מכירה.
לא משנה. אז הוא אמר שהוא יושב במכון מאיר, והגיע אליו אדם יפה, בעל הדרת פנים, רוצה לדבר איתו, אז הוא אומר לו, מה? אז יש לי בת, אני רוצה שידוך בשבילה, פה ממכון מאיר. אז הוא אמר לו בצדק, כזאת בת תיאר אותה כלילת המעלות ומבשפחה תורנית, למה דווקא במכון מאיר לך לאיזה ישיבה? אז הוא אמר, בישיבות הם חנונים, הם לא, הם יושבים ולומדים תורה, פה היא רוצה גבר גבר. אז הוא אמר לו, אתה טועה, היום זה לא ככה. זה היה יפה, זה היה המשפט היפה. היום זה השילוב שיוצאים מהישיבות, גם ספרה וגם סייפה. וזה הייתה, זה מאוד יפה שהוא אמר את זה.
אני חושבת שהשילוב הזה הוא לא מתחיל היום. אני זוכרת שהקימו את ישיבות ההסדר, ככה היה הדיבור, הקימו ישיבות הסדר מול הישיבות הגבוהות הקדושות, והשילוב הזה היה ככה קצת בעייתי, החבר'ה גם מתגייסים וגם לומדים. אז אמרו הספרה והסייפה, השילוב הזה שאת מדברת עליו, זה לא מתחיל מהיום, אבל זה פשוט תהליך שהולך ומתגבר ומתגבר יותר טוב. מי שרצתה להיום, כן, כן.
לא, אני רציתי להגיד שבתקופה של הרב קוף, זה באמת היה מהפכני.
ברור.
סיפר מהגלות.
ברור שהרב קוק, כשהוא אומר את מה שהוא אומר, זה הרבה יותר דרמטי. אנחנו כבר חיים את זה. כשאני אומרת לכם גבורת החיל וגאון הקודש, זה ברור שזה אנחנו. אנחנו זה שני הדברים האלה. זה לא כל ברור. אנחנו, ברוך השם, ברוך השם שזכינו להיות תלמידים של השיטה הזאת. ברוך השם. כבר גדלנו, אפילו ההורים שלי כבר היו ככה, ואנחנו אולי עוד יותר, והבנים שלי עוד יותר, והנכדים שלי עוד יותר. ברור, ברור. היום השילוב הזה של ספרה וסייפה, וארץ ישראל, ותורה, וכל השילובים, זה נכון, אבל כשהרב קוק אמר את זה, זה היה פריצה אדירה, פריצה אדירה. מצד אחד הוא שיבח את הציונות, ואת החלוציות, ואת גאולת הארץ, והקמת המלכות. מצד שני הוא דרש תורה ותורה ותורה ותורה.
כי הראייה הזאת מתוך הרב קוק לראות את הציונים הראשונים שזרקו את הגלות, הם לא היה להם ברירה,
זרקו את התינוק עם האמבטיה. כן, לא יודעת שלא הייתה להם ברירה, הם עשו את זה. אני לא יודעת אם לא הייתה להם ברירה, את מלמדת זכות מאוד גדולה. הייתה להם ברירה, אבל הם בחרו בגאון החיל, איך קראו לזה כאן, גבורת החיל, דרש מהם כאילו לזרוק את...
עובדה שהיה גם המזרחי, הפועל המזרחי, שכן שילבו.
נכון.
שכן, ברבנים שלהם.
כן, אבל לא שילבו גם, לא הלכו עם כיסור ראש ו...
זה שיפור.
לא, כולם זרקו מה...
לא, לא.
באותו רגע שקמו לגבורה, אז זרקו מה...
הקיצור, שילמנו מחיר פה, שחיר פה, שילמו מחיר פה. מה רצית להגיד?
משלמים,
משלמים. יש לנו עוד... כמה דקות, זה בסדר.
רציתי לספר שאני גדלתי במושב שהוא קם על ידי העלייה השנייה.
איזה מושב?
בית עובד.
בית עובד על יד ראשון.
בדיוק, כן. הייתי ילדה קטנה, ואצלי בבית לא היו ספרי תורה, חילונים לגמרי, לגמרי, לא שום דבר. אבל היו לנו שכנים לידינו, ששניהם היו אגרונומים, והגיעו לארץ חלוציות בלתי רגילה, לגדל פה כל מיני זנים של פרחים וירקות וכל ממש חלוציות, והייתה להם גינה פורחת מלאה כל טוב ממש זה. וכשהייתי, מאוד אהבתי אותם, אהבתי אותם, מאוד אהבתי להיכנס אליהם הביתה ולשבת איתם ולדבר איתם. הייתה להם ספרייה ענקית של ספרי תורה, של ספרי תורה ואנציקלופדיית המקרא, וחבל על הזמן, והייתי מוקסמת מזה, ופשוט ישבתי והסתכלתי בזה, עד כדי כך הייתי מוקסמת מזה, שכשהבעל אשתו נפטרה, הוא נתן לי את מורה למקום של הרמב״ם, ועד היום יש לי את הספר במתנה שלו. ואז אני אומרת, הם היו חילונים לגמרי, והיו ציונים, ובאו ליישב את הארץ ולהפריך את השכמה, אבל היה, הוא הייתה פחות.
אז את מראה שבציונות היה גם קדושה, ובקדושה היה גם ציונות. אבל כל דבר היה ברמה לא מושלמת. מה?
אבל
היה,
לא
שמרו
תורה מצוות, אבל ספרי תורה היו בבית, וקרו בהם, וקרו ספרי תורה.
בסדר, אז את אומרת את זה, לא קיימו מצוות, אבל היה ספרי תורה, והיא אומרת, היה ספרי תורה, אבל לא קיימו מצוות. לא, שכחת.
אבל לא עבדו את האדמה.
לא.
מחזקת את זה מה שלך.
אין לי פה מה לך, זה המציאות, המציאות שהיא שהרב קוק בוודאי שיש לו עיניים של ממש כמו נביא, ממש. הוא חזה, ממש נביא. הוא חזה את כל התהליכים שכולנו עוברים כבר בזמנו, וזה הולך מתגשם לנגד עינינו. מה שכתוב פה במאמר זה רק דבר אחד, שכל צד, כאשר הוא מבליט את הצד שלו, יש בזה תרומה מאוד גדולה, אבל לא מספיקה, צריך להתקדם. וכל צד, ונסיים במה שאמר במועדי הראייה, מה שקראנו, שמבשרת ציון צריכה לעלות על הר גבוה, ושמבשרת ירושלים צריכה להרים את הכוח, את הכל בכוח. עכשיו כל אחד מאיתנו תיקח לעצמה את הלקח, מה היא צריכה בחיים שלה. אני חושבת שהלקח שאני לומדת, אני לא צריכה את הלקח של על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, כי זה ברור לי לגמרי. אני חושבת שכבר נולדתי.
לא, את בחרת, סליחה.
אני בחרתי.
את גדלת בכפר הרואה, שאפשר היה ללכת יותר לכיוון הזה.
לא, 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 אבל לא בחרתי. כבר ההורים שלי בחרו שההר הוא גבוה ועולים לבשרת ציון. זה לא נראה לי, זה נראה לי מובן. אבל אני חושבת שכולנו לוקים קצת בקבע השני. אני אומרת, זה וידוי אישי שלי. אתם לא חייבות לכל אחד תעשה את התשובה שלה. הרימי בכוח כולך מבשרת ירושלים, זאת אומרת, לא להתבייש. לדבר בשם השם. לדבר בשם השם על מה שקורה. אנחנו קצת ענבים, צנועים, ביישנים. מה, לדבר על אמונה, לדבר על... אני אפילו
היום החטופים עשו פה דבר ענק.
נכון.
אחד אומר, אני כל הזמן מבקשים מהשם, מבקשים. אני הייתי קם בבוקר ושואל אותו, מה שלומך?
כן, נכון. אז יפה, הם עשו תרומה, נכון. אבל עדיין, ברור שהם תרמו, וכל השנתיים האחרונות תרמו לנו המון, ברור. אבל עדיין אני חושבת שבשיחות שלנו אנחנו, יש לנו נטייה, אולי זה רק אני, נטייה לדבר בשפה שמקובלת ומובנת, ולדבר בשפה של התורה והנביאים, וכמו שזה צריך להיות בצד, אנחנו קצת, לא שזה אין בנו, מתביישים להרים את הכל. ככה אני, זה וידוי שלי, אבל כל אחד שיעשה את החשבון נפש שלו.
אז עינת קודם לידה בהתחלת השיעור, סרבנית אנה, מאוד הייתה מחזקת את התנך, לקלוט את התנך.
כן.
והיא, את דיברת על לספר לילדים תנך.
כן.
במקום להכניס כל מיני...
במקום להכניס כל מיני...
כן, אנחנו פשוט לא מספיק מומחים, אני בוודאי לא. כאילו, אם זה היה בפה שלנו, יום ולילה, תנך, וכל הזמן מדברים תנך, לומדים תנך.
נכון.
והצד השני, זה אני ממשפחת ריבלין במקום. ריבלין אטינגר, כן. אחד הריבלינים, זה אח של סבא רבא שלי, הם גרו בעיר העתיקה, והוא אמר, אני הולך
לפתח תקווה.
לא, עדיין לא לפתח תקווה, בדיוק. הוא אמר, ואנשים פחדו, אנשים פחדו להיות איתו, ערבים יהרגו אותך. הוא היה לבד.
יוצאת
מהחומות. הוא ישן שם וכולם, כל בוקר שהוא חי, אמרו, זה יופי, אתה חי.
זהו, זה מתנתי לכבוד יום ירושלים בשם הרב קוק, מורנו הגדול, שמאיר לנו את העיניים.
תודה רבה.